אנחנו נדברנו לנסות לעסוק קצת ללמוד את מגילת אסתר. לא נקרא את המגילה לפי הסדר פסוק אחרי פסוק, אבל נעסוק באמת בפשט של המגילה. נתחיל בדברים כמה. סדר הדברים שאחרי שנגזרה גזרה על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ומרדכי נושא בלגן שלם, כן? אז נוצרה סיטואציה שבה הוא מבקש מאסתר המלכה ללכת למלך אחשוורוש, לבקש מלפניו על עמה. יש שם ויכוח. בהתחלה היא לא יודע למה לקרוא לזה מסרבת, היא טוענת שזה לא נכון לעשות את זה, והוא נוזף בה, והיא הולכת. מכאן היא מתחילה מהלך שלם, של נקרא לזה אסטרטגיה, שהיא באה לעשות משהו, ובאמת רוצה להבין מה היא רוצה לעשות, מה היא מתכוונת לעשות. יש לנו קצת בעיה עם זה, בגלל שחלק ממה שקרה בהמשך, היא לא יכולה לכוון, זה בבחינת נס. אבל היא בכל זאת מתכננת לעשות משהו. מה היא רוצה? וזה מצטרף לשאלה ששאלנו שבוע שעבר, שבוע שעבר ענינו על זה בצורה אחת. למה באמת, כיוון שהסיפור של מגילת אסתר כולו בנוי על זה שהקדוש ברוך הוא מסדר שהדברים יקרו ברגע הנכון, כן, ביג סם בסרש שחושבים להרוג את המלך אחשוורוש בדיוק ברגע המסוים הזה, כן? הם היו יכולים לדבר על זה 10 דקות יותר מאוחר, וכל הסיפור היה אחר. ספר הזיכרון נסע נפתח בעמוד אחר. אז למה בדיוק הדבר הזה לא עובד? למה שלא יהיה מצב שבו ברגע שאסתר המלכה צריכה ללכת למלך אחשוורוש, המלך אחשוורוש ישלח לשליח ויקרא. לא הניף לאסתר ולא רחוק קורא, 30 יום הוא כבר לא ראה את אשתו. יכול לבקש עכשיו שהוא רוצה להיות. למה זה לא עובד? ברוך אתה הדין אלוהינו מלך העולם ברוך גדול. כמו שעבר, עלינו על זה תשובה, נכונה התשובה הזאת, שחייב להיות מקום שבו אסתר לוקחת מסירות נפש, נקרא לזה ככה. לוקחת אחריות ועושה את מה שצריך לעשות במסירות נפש. זה הסיפור, הקטע היחידי במגילה שהוא לא מעשים של בני אדם סתמיים, אלא מעשה שנעשה מתוך מטרה להביא גאולה לישראל. אבל אני חושב שיש פה עוד דבר מאוד חשוב, וצריכים לשאול את השאלה הזאת, מה באמת תכננה אסתר לעשות? אז אני רוצה, אני אגיד לכם איפה התעוררתי קצת לדבר הזה. יש ספר שנקרא מחיר יין, שכתב אותו הרמ"א. בספר מחיר יין הוא סיפור מעניין. הרמ"א מספר ששנה אחת בפורים הם נאלצו לברוח מהעיר, והם היו מחוץ לעיר בפורים, ולא היה להם שום דבר להכיל ושתייה, הם צמו בפורים. כן? ובמקום לאכול ולשתות בפורים, הוא ישב וכתב פירוש מחיר יין, פירוש שמפרש את מגילת אסתר על פי רמז. לפי הפירוש הזה, המגילה לא עסוקה ביהודים בשושן ופרס ומדי וכו', אלא יש אדם שירד לעולם, כל אדם ירד לעולם, ויש לו יצרו ויצר טוי ושכל וכל מיני כוחות וכו'. כל האנשים של המגילה מקבלים את המקום, מי זה היצר טוי, מי זה היצרו וכן הלאה. ותפסתי שמי בסיפור של הרמ"א, מי משקף את האדם שהוא צריך לבחור בתו ובו אנחנו מתעסקים? אחשוורוש. כן? מרדכי זה היצר צורף, עומד זה היצר עורף וכן הלאה. אבל מי הבן אדם? זה אחשוורוש. עכשיו, כמובן שאני לא עסוק במה שהרמ"א עסוק, אנחנו עסוקים עכשיו בפשט. אבל הרמ"א נתן לי להבין שהמגילה בעצם עסוקה במאבק על נפשו של אחשוורוש. יש כאלה שרוצים לסחוב אותו לפה, יש כאלה שרוצים לסחוב אותו לשם, אבל הוא גיבור הסיפור. כן, הוא גיבור הסיפור. ואני רוצה לשאול שאלה, באמת אני שואל שאלה, כאשר אסתר המלכה מגיעה למלך אחשוורוש ורוצה לבקש ממנו משהו, מה היא רוצה, איך אומרים, עד היום ניהלו אותו אנשים בצד הזה, עכשיו ניהל אותו מישהו אחר, כן, הוא בכל מקרה כזה, ככה תמיד תפסתי, הוא אדם חסר משמעות, כאילו, הוא כלי משחק ביד האנשים. ברשותכם, ברום חתוי הדינה, לא היינו מלך העולם שהכל נהיה בדברים. אז אני רוצה לומר דבר כזה, אני רוצה להציע שאסתר המלכה מבינה דבר מאוד מאוד יסודי, שהמעמד שלה והמעמד של אומן הוא בכלל לא ניתן להשוואה. אומן מגיע מתי שהוא רוצה, הוא נכנס לבית המלך, כן? והיא צריכה שיקראו לה, וגם לא קוראים לה כל כך הרבה. שאף אחד לא ישאל, ככה זה היה שם, זאת הייתה המציאות, והיא הבינה שהיא לא יכולה, אין אופן כזה שבו היא תבוא למלך אחשוורוש ותגיד לה, תשמע, אומן הוא לא בסדר. אין חיה כזאת, היא יכולה לה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אבל זאת לא האסטרטגיה שהיא רוצה. היא רוצה לעורר את המלך אחשוורוש לבדו, לחשוב על שאלה. האם אני עושה את מה שאני צריך לעשות? או לא, היא באה להעיר אותו, מה שנקרא. המציאות היא, זה דבר מדהים לחשוב עליו סתם. מי שבולן בסיפור רואה שאחשוורוש הוא לא בן אדם רע. חשוב שהוא אדם שיש לו תפיסה, הוא רוצה להעמיד מדינה שבה אנשים נהנים כמו שצריך. השיאו קדוס, אין אוי נס, ככן איסד המלך על כל רב בישראל, נסס קרצון איש ואיש, לא רוצה להגיד שזה דמוקרטיה. אבל בפירוש מקום שבו לא עולה על דעתם אף פעם לא להרוג להשמדת עם, לא מתאים. מערכת מאוד מאוד מסודרת, כל דבר הוא חוקתי, יש יהודי דת ודין, ויועצים, ויש כללים, וכל המערכת מאוד מאוד בולט. אחד דברים בנויים שם, מאוד שיטתי, מאוד ארוך.
התיאורים ההיסטוריים תומכים
מה?
התיאורים ההיסטוריים תומכים
מאוד. כן, אני מספיק למה שכתוב במגילה, אבל בסדר. אבל לא. וכתוב, אבל יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, שהמערכת הזאת נופלת בפח, נקרא לזה, של אדם כמו אמן. אמן הוא לא אחשוורוש, הוא לא בלטייבה. אמן הוא אדם שערני בדרך כלל. המלך נתן לו לשתות, אצל המלך הוא שותה, והמלך והמון ישבו לשתות. ככה על השולחן שלו, דרך אגב, אמן היה לו דבר מאוד מאוד יפה שהוא ידע לעשות אותו. היה לו חבר יועצים. אני הייתי ממליץ לכל אדם שיש לו החלטות. יושבת עם קבוצה של אנשים, לא פורום מחליט. אנשים שאתה יודע, ללעוס את מה שקורה בשולחן שלך. זה פוליטיקאי, יש לי בבית בגיל הססטר עם ציורים של ילדים, מציירים שם את אומן כזה שמן. אומן היה אדם רזה, גבוה ויפה. לא שאני ראיתי אותו, אבל אני אומר לכם, זה הטיפוס האמיתי.
השמן היה יפה
של
פעם.
מה?
פעם חשבו שזה יפה.
אבל מה שברור שהוא איש מתוחכם היטב, מתוכנן וכו' וכו', אכזרי מאוד, ואדם שתפיסת החיים שלו הוא שהוא מנפח את העני. כן, כל אחד מאיתנו מבין שכשהמלך אחשוורוש ציווה שהשתחוו כולם לאמן, זה לא היה בניגוד לרצונו של אמן. כן, זה לא, פשוט תשמע, לא הייתה לו ברירה, מה אפשר לעשות, המלך רוצה. כן, זה הבן אדם. ואם רוצים להתבונן קצת, סתם, אני קצת אעסוק בגיד כמה משפטים על המשמעות של זה. כן, יש פה באמת שני טיפוסים של בני אדם בעולם, נקרא לזה הטיפוס הנהנתן, והטיפוס של הכבוד, הגאווה, השליטה, כוח, טיפוס של הכוח. שניהם בעצם עסוקים ולמצוא תשובה לבעיה אנושית אמיתית. כי האדם באופן עקרוני חי בעולם באיזושהי מורכבות שקשה להתמודד איתה. אני זוכר את היום שבו תפסתי כלפי דידי שיש אנשים שמכירים אותי וזה לא מעניין אותם. פעם חשבתי שאלה שלא מכירים אותי, אלה לא מעניין אותם, כי אולי מי אני, אבל יש אדם שמכיר אותי, מי אתה בכלל? זה חוויה מאוד קשה. ולעלות על הדעת שהאדם לא יחיה לעולם, אני טוען שאין לזה הוכחה מוחלטת. אבל טוענים שזה ככה עובד, כן? הייתי פעם עם מישהו בשנה רבה בבוקר, ירדתי לכותל המערבי. מלא 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 אנשים. אולי זה היום, הבוקר הכי עמוס בשנה בכותל המערבי. כי זה לא שעה בסביום, כי כולם נוסעים. וכולי, עוד שבן אדם אומר, אתה רואה, עוד 100 שנה, אף אחד מאלה לא יהיה. אז אחשוורוש ואומן מציגים שתי תפיסות מאוד רווחות בעולם. איך להתמודד עם, הייתי קורא לזה, עם חולשת העני. הדרך האחת היא, תשמע, צריך להשיג כל יום אוכל חדש שלא אכלת אתמול. אני אומר את זה בציניות. תחשבו על 187 יום, מה עובר לאנשים בראש אחרי 187 יום של משתה? לא יאומן. לא יאומן. זה מערכת לוגיסטית מורכבת כדי לספק אוכל לכמות כזו של אנשים. לא, לא, לא נתפס. כן? ומי שחי בתודעה הזאת מרגיש שהוא מצא תשובה טובה ונכונה לחיים. בגלל שהוא לא עושה רע לאף אחד. הפוך, הכל מכוון לעשות אותו. ועד מתברר שהדרך הזאת, החיסרון שלה היא שאנשים מאבדים את התפיסה של המציאות. החשבורש לא יודע מה קורה. הוא לא, הוא פשוט, לא יודע אם זה, רק היין עושה את הראש שיקור. גם האוכל, כן, אתה יודע, גם החיים בצורה הזאת, הם לא, כן, ויש בן אדם שיודע לעשות את זה, אנחנו, העולם שלנו ראה את זה ערב מלחמת העולם השנייה, ביחס בגרמניה לבריטניה וצרפת. כן, גרמניה וצרפת, בריטניה וצרפת התחננו להיטלר, תעשה טובה ותגיד שאתה לא רואה שהכל בסדר. כאילו, הם צריכים לבוא, איך אומר צ'מברליין, אומר, אני רוצה לחזור ללונדון ולהגיד שם, הבאנו שלום של אמיצים. כן? עכשיו, איך זה עובד? זה עובד, הצורך הכי גבוה של המדינה המודרנית, של המדינה בסגנון של אחשוורוש, זה שיש שקט, שיש שלווה, שהאוכל יהיה טוב. איך רואים שאף אחד, איך אמר לי פעם אמריקאי אחד, הם לא סובלים מהאמריקאים שיש בעולם צרות. למה? כי זה מפריע לאכול את הפיצה. זה ציני לגמרי, אני לא, יש לזה הרבה סדדים, אבל זה בא להמחיש את הדבר הזה, ובאיזה אופן...
זה ממש מה שקורה.
מה?
זה ממש מה שקורה.
באיזה אופן, הרשעים מצליחים, הם לא רשעים, חשוב שלא איש רע בעצמו. אבל הוא ישן, נקרא לזה ככה. הוא ישן, והמן יכול לתפוס אותו בחוטים, ולהביא אותו למקומות כאלה, ש... אין, הוא לא היה חולם עליהם. תגיד לי, חשבירו שהדרך שלו תביא אותו לרצח עם, לא ייתכן. לא ייתכן. זה מנוגד לכל, תראה, אנטישמיות זו בעיה מוכרת. ומגילת אסתר מעלה את הבעיה האנטישמית בצורה טובה. אבל הפתרון שהאמן מעלה הוא פתרון לא סביר בעליל. לא שפוי. ואיך זה קרה לחשבירו? הוא באמת לא יודע שבאים ואומרים לו, הוא נבהל. זה בעצם הסיפור. ומה שאסתר רוצה לעשות, אסתר רוצה להעיר את אחשוורוש. להעיר את אחשוורוש פירושו, לעורר אותו את השאלה האמיתית, האם אני נאמן לעצמי? האם אני עושה את מה שאני רוצה לעשות וצריך לעשות? אני המלך של 127 מדינות, אני מולך עליהן? זה שיש למלך עובדים והוא מעציל סמכויות, זה סביר ונורמלי ותקין ומחויב במציאות. אבל האם האנשים שעוטפים אותך הם נאמנים לך? זאת השאלה, איך היא עושה את הדבר הזה? היא מגיעה במסירות נפש. היא לוקחת סיכון, אני לא יודע של כמה אחוזים, שהמלך אחשוורוש לא ירים את השרביט, לא ישיט את השרביט והיא תמות. אבל אם הוא ישיט את השרביט, אם היא תמצא חן בעיניו, אז הוא עומד בפני שאלה מאוד גדולה. המלכה שלי רוצה משהו, כנראה משהו מאוד מאוד חשוב לה, היא מוכנה לסכן את החיים שלה בשביל זה. ומשהו שהיא לא יכולה להשיג בדרכים הרגילות בארמון. אני מניח שאם המלכה הייתה רוצה סמלה חדשה, הייתה פרוצדורה כזאת. בלי שהיא תבוא לחצר בית המלך הפנימית להסתכן. היא עשתה פה צעד מאוד מאוד דרמטי, והוא, אחרי שנחה עליו ברוח, ונשא חן בעיניו, והוא רוצה לעשות את מה שהיא רוצה, אז הוא שואל אותה, מה שאלה תכסת המלכה? וזה ברור שהשאלה, הבקשה שלה, היא משהו מאוד דרמטי. כן, היא צריכה לבקש משהו מאוד משמעותי משני כיוונים, משהו חשוב מאוד, ומשהו שהוא לא פשוט. הוא לא פשוט להשגה. ואז היא אומרת לו תשובה מאוד פשוטה. כדי להשיג משהו בממלכה הזאת, צריך לשבת, לשוחח. המשתה הוא מעטפת חיצוני. פגישת עבודה עם שני אנשים. היא לא רומזת שום רמז רע. אחשוורוש והמן. למה? כי המן הוא הזרוע הביצועית. זה כמו שאתה עושה פגישה עם שר בממשלה, אתה עושה עם המנכ״ל. או עם הגזבר. זה הכוונה. במילים פשוטות, יוצא אחשוורוש שגומר את הפגישה הזאת עם אסתר, והוא מחכה למשתה שיהיה עוד כמה שעות. הוא שואל את עצמו מה היא רוצה, והאם אני יכול בקלות, לכאורה מה הבעיה? יש לך משרתים, יש לך מלך, תיתן הוראה, הכל יהיה בסדר. ומשהו בתוכו מקרסם. האם באמת המערכת עובדת לשירותים? אני אהיה בעל הבית? מאוד מאוד מהר, לא יודע כמה זמן לקח, כמה שעות לקחת שהגיע את המשתה הראשון, אבל הוא הגיע למשתה הראשון, הוא מחכה לפגישה, ואז היא אומרת לו, אני לא יכולה להגיד. הבקשה היא כל כך מורכבת, כל כך מסובכת, אין לי אומץ לומר את זה. אני מבטיחה לך, מחר אני אגיד. בלילה הוא נדדה של התמלך, ודאי. הוא שואל את עצמו, האם אני מוקף באנשים נאמנים? אין שאלה יותר גדולה מהשנה הזאת. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי קודם כל הוא פותח את ספר הזיכרונות, ומה שהוא רואה, עכשיו, זה שהוא נפתח את ספר הזיכרונות שם, זה אסתר לא יכלה לתכנן. זה יד השם עשתה את זה. אבל בכל מקום שהוא היה פותח את ספר הזיכרונות, אני אשאל אותך, מה היה כתוב שם? שאף אחד לא אכפת לו מה חשבו ראש. ולמה? בגלל שזאת המציאות. וכשמגיע אמן בבוקר, זה מדהים, כשאתה קורא את זה בפשטות, הסיטואציה בלתי אפשרית. אמן דופק בדלת, והמלך החשבו שואל אותו שאלה תמימה, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? לא יודע למה המלך החשבו שלא אומר לו מי וכו' וכו', והוא מתבלבל. אני עוד יכול להבין את הסיטואציה, ואז מה שהמלך החשבו שאומר, הוא לא נתפס בכלל. אתה, ראש, המשנה למלך, ראש הממשלה, מי שעד עכשיו כולם משתחווים לו, אתה תלך ותיקח אותו בדרך? מה פתאום? התשובה היא שהמלך אחשוורוש עשה לו מבחן. המלך אחשוורוש הבין את החשבון שלמי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. וזה מה שהוא רצה לשמוע, מה הוא אומר? והמן נכשל במבחן. אין לזה פירוש אחר. מלך זה שהוא רוצה לכבד את לעשות יקר לאמן, בסדר, שיקש, שיקרו את אחד משרי המלך הפרטמים וישלחו אותו. מה פתאום? אין לך מה לעשות לשלוח את אמן? המאיג הרמה לבירה המקטה הזו, היא לא מקרה, אלא בגלל שהמן נכשל במבחן. האם אמן נאמן? אמן הוא הבן אדם המחליט? שהוא אמר לה, שימו סוס שרחב המלך, בכתר מלכות בראשו, זה מחשבות של מלכות, אתה תשמע, יש גבול לכל מגלמניה. כתר המלכות לא נמצא על ראש של בן אדם אחר? זה פשוט לגמרי. ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר. הטרגדיה היא, הטרגדיה, השמחה, הטרגדיה של אמן, זה שהוא נרדם בשמירה. בגלל שפוליטיקאי אמיתי, כשהוא יוצא מהמשתה הראשון, הוא לא היה צריך להיות עסוק בשאלה, להיות מהר, שמח וטוב לב, על הכבוד החדש שהוא רכש, ולבוא הביתה ולספר ולהשוויץ לאשתו ולכל אוהביו, איך, מה הוא זכה, וכל זה איננו שואב אלי. הוא היה צריך להוטרד משאלה אחת, מה מפריע למלכה? ולמה הוא נפל בפח? זה כבר דברים שאסתר המלכה לא יכלה לתכנן אותם בבדלות, אתה יכול לשוקל היום את זה. כי הכבוד החדש בלבל אותו. הוא קפץ פתאום קומה חדשה, והוא התבלבל לגמרי. כי ההיגיון היה אומר שהוא היה נזהר מספיק, ולא אומר לפחות את מה שהוא אמר שם. אבל זה הסיפור. זה הסיפור. הסיפור שהיא הציבה לפניו את האמת, ובעצם מגילת אסתר, אמרתי שבוע שעבר, וזה נראה לי מאוד מאוד יסודי וחשוב. מגילת אסתר היא לא ספר שבא ללמד על פורים. מגילת אסתר הוא ספר שבא ללמד תוירו. פורים היה יכול להיות כמו חנוכה, דין דרבנן. אנחנו מקיימים את חנוכה למרות שאין ספר בכסלו הקודש. מגילת אסתר היא אחד מכ"ד כסלו הקודש, הוא בא ללמד יהדות. אז הדבר הראשון שהוא בא ללמד זה איך חיים יהודים בגלות. אז זה דיברנו שבוע שעבר. מה הם הכללים? מה הם המקורות של אמונה בגלות? איך מתמודדים, מה שנקרא, זהות יהודית בגלות? איך זה מתנהל? וכן הלאה. אבל מגילת אסתר היא גם ספר מוסר. וזה דרכו של התנ"ך תמיד. לצורך העניין, אתה קורא את מגילת רות, מגילת רות לא מספרת לנו, סתם שנדע מי היה בועז ומי היה רות. המטרה של מגילת רות היא לספר לנו מי היה דוד המלך. אבל דרך אגב, מספרים לך איך נראים אנשים יפים וטובים כל כך כמו בועז ורות. ככה זה תמיד. הסיפור על חנה ושמואל ואלקנה נועד לספר איך נולד שמואל, שהוא היה הנובי של עם ישראל. כן, אלקנה לא היה אדם משמעותי מספיק בשביל שהתנ"ך יספר עליו. אבל דרך אגב, למדנו את כל הלכות תפילה מחנה. אז מגילת אסתר מספרת איך עם ישראל נושע בצרה שהייתה שם, אבל מגילת אסתר גם מספרת סתם, תראה את, את, את שלושת סוגי האנשים שהמגילה מספרת עליהם. אחשוורוש מול אמן ו ו ו ו ומרדכי ואסתר, עוד מעט נעסוק בזה קצת באישיות שלהם, והיא מלמדת איך בטיפור של העולם. כן, בעולם יש אנשים, אנשים בטיפור של אחשוורוש, אחשוורוש הוא איש, הטיפור שלו הוא מוקצן, אבל הדבר הזה הוא מובנה בעולם, השיטה הזו של אחשוורוש, גם ביחס למדינות וגם ביחס לבני אדם. ותדע לך שהדרך הזו יכולה להביא אותך לזה שמישהו, אין בה רע מצד עצמה, היא לא אכזרית, ואין לה, חשורוש לא יכול להגיע אף פעם, יכול להרוג מישהו שאומרת במלכוס. אבל הוא לא יכול, רצח עם זה לא מתאים, לא נדבק לחשורוש בך. אבל זה יקרה לך בגלל שאתה, אם אתה לא מוכן להיות ערני ואתה חי, סליחה לביטוי, בשיכרון חושים, אתה מאבד את ההשתנות. ועוד דבר שהמגילה מלמדת, זה תראה איך שהגאווה לוקחת, איך אומר הפסוק במשלי, גאוות אדם תמיתנו. כן? טבעה של גאווה, טבעה של בקשת הכבוד, שהיא מרסקת את הבן אדם. כן? וזה מה שקרה לאמן. כן? זה מה שקרה לאמן באופן אישי. כן? זה לא נתפס. הוא חוזר מהמשתי הראשון, מרוגש לגמרי, שמח וטוב לב, איך שהמגילה אומרת, והוא במקום לעסוק בשאלה הכי חשובה, כן? מה צריך לעסוק עכשיו? תשאל, ממני אמרים אלינו טלפון, מה צריך להטריד אותי עכשיו? שאלה אחת ויחידה. והיא לא מעיינת אותו בכלל. הוא לא עסוק בשאלה מה המלכה רוצה. הוא הרי מאוד מהר עונה את התשובה. לא כל כך מסובך למצוא את התשובה. הוא יודע שאיפה כמה ימים הוא הוציא גזרה להשמיד, להרוג את העבד את כל היהודים. הוא יודע שהמלכה אסתר, אף אחד לא יודע מאיזה עם היא מגיעה. ואם היא מוטרדת מאוד, כנראה זה הנושא. זה לא איני פלייס, זה לא רחויקו, זה לא, זה דברים פשוטים. למה הוא לא נפל, למה הוא נפל בזה? כי תשמע, הוא היה עסוק במשהו אחר. אבל זה הסיפור. זה הסיפור של מגילת אסתר. זה סיפור, הסיפור הוא זה איך שאסתר בעצם עושה, וזה מאוד מאוד משמעותי, שאסתר באה ואומרת למלך אחשוורוש, היא קוראת לו קריאה מוסרית. היא אומרת לו, תקשיב. איפה אתה נמצא? וזה הדרך היחידה. אם היא הייתה מגיעה לא כי, לא במסירות נפש, אלא הייתה מגיעה כי המלך אחשוורוש שהיה קורא לה, לא היה לה שום כוח. שום כוח. תארו לעצמכם שהמלך אחשוורוש שהיה קורא לה לצרכים שלו. הייתה מתחילה לדבר איתו על עם ישראל ועל זה, אמרו, תקשיב איתו, אני קראתי לך לא בשביל לבכות. לא זאת המטרה. יש לך תפקיד. כן? והיא הייתה מתחילה לרמוז רמזים נגד אמן, אין לה מה לדבר בכלל. אלא מה נדבר אחד, אבל היא צריכה לזעזע, וזה כוחה של מסירות נפש שהיא מזעזעת. כן, שאתה בא עם אמת פנימית, ואתה בא עם צעקה פנימית, אתה מצליח להעיר את האנשים.
לא מטוח שמורה, אבל אחשוורוש בסוף גם בינה את מרדכי לאותו דבר, רק שם אדם יותר מתאים, אבל הוא די המשך עם אותו סיפור.
אני לא יודע, אין לי מושג להגיד לך כמה אחשוורוש היה, אבל אני כן יודע שמרדכי, שהמגילה חשובה לספר שמרדכי היה מתאים, הוא היה נאמן המלך.
לא,
איפה המגילה מספרת את זה? ויוסם המלך אחשוורוש מס על האורץ ויהיה היום. המערכת עדה טוב. המערכת עדה טוב. וזה מסר כפול. המסר הזה כלפי סתם, כלפי אחשוורוש. אחשוורוש צריך, אנחנו צריכים לדעת שהקריאה, וזה מאוד מאוד מהותי. תראה, אין ספק שכשרוצים להציל את עם ישראל ויש גויים רשעים שרוצים להרוג אותם או לא אכפת להם שיהרגו אותם, מותר לשקר אותם, מותר לרמות אותם וכו'. אבל הסיפור היפה הוא שבאים לאחשוורוש וקוראים לו קריאה מוסרית והוא נענה לקריאה המוסרית, אני מניח שהוא לא נשאר בדרגה הרוחנית הזאת לאור הזמן. אחשוורוש היה אחשוורוש, אבל זאת הקריאה וזה הדרך הישרה. ככה הדברים הולכים, ככה הדברים הולכים באמת. ואני חושב שזה לימוד עצום גם לאנשים פרטיים, אבל בעיקר זה לימוד למערכות חברתיות, כי באמת הסוגיה של גילה ססטר עוסקת לצד המוסרי היא סוגיה מאוד מאוד חזקה. הייתי קורא לזה שלושה טיפוסים של אנשים, המגילה מספרת עליהם. והשור של כולם זה הבעיה שדיברנו עליה קודם, שחולשת העני. התשובה של אחשוורוש זה תביא בקבוק יין טוב, תביא לחם טוב, יש מספיק הנאות בעולם הזה, תעזוב. תברח. אמן נאבק נגד החולשה של העני באופן ישיר, הוא לוקח בלון, מנפח, מנפח את העני, עד שזה מתפוצץ. כן? ואילו מרדכי ואסתר יודעים לחיות עם הגבולות של העני. הם לא אנשים פרטיים. הם באמת שייכים לעם, זו הנקודה הראשונה. הם אנשים מחויבים. כן? זה באמת, זה באמת תפיסה שלמה. הם אנשים... עכשיו, אני מספרת את זה, כן, אסתר המלכה מגיעה לארמון המלכות, היא לא ביקשה דבר, מה הכוונה? היא מודעת לעובדה שיש פה סיפור מאוד מוזר, כן, זה שהיא מגיעה להיות מלכה, זה מאוד מוזר. היא לא מתערבת. היא נותנת לקודש ברוך הוא להחליט. אני בטוח שההחלטה הזאת היא לא החלטה רגילה, בדרך כלל תשובות אחרות לשאלות, אבל היכולת לעמוד מול זה, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, זה, היא לא מתרגשת מהגודל, מהגודל האפשרויות, מהעוצמה של המעמד שבו היא נמצאת, והיא גם לא, היא גם לא בורחת מזה, כן? היא עושה את מה שהיא מתפקדת, איך נקרא לזה, קוראים לזה בעברית מדוברת? תפקוד ענייני. ולמה היא עושה את זה? כי כשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא לא, חולשת העני לא מאיימת עליו. הוא שייך למשהו הרבה יותר גדול והרבה יותר אמיתי, והוא יודע, כן, המקום שלי הוא מוגבל. מי שמנסח את זה מאוד חזק, זה קהלת, שלם המלך בקהלת, כן? כי אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, אבל כן יהיו דבריך מעטים. כן. היכולת לעמוד מול המציאות הזאת, להיות מוכנה למזור נפש כשצריך, גם עוד החיים, כן? זה מאוד מאוד נפלא הדבר הזה. מאוד מאוד נפלא. וזה היה, אני חושב ש... טוב, זה הפשט, הפשט הרגילה, אני תמיד חשבתי על השאלה, מה היא רוצה אסתר המלכה? אז זו התשובה, התשובה היא, יש לה אסטרטגיה אמיתית. האסטרטגיה שלה, היא אומרת, ויש פה גם עוד נקודה נסתרת, היא לא באה ואומרת, בוא נעשה מניפולציות. היא קוראת לחשורוש קריאה רצינית. אני התעוררתי לזה, שמעתי, לפני שנים שמעתי איזה בדיחה בפורים, מי שאמר ככה, זה נכון שאסתר הייתה צדקת ובשתי הייתה מרשם. ובשתי הייתה אישה נורמלית, ואסתר הייתה... אז זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. אסתר היא אישה טובה. זהו, זה נקודה... אני רוצה לגעת... אני רוצה לגעת בעוד נושא במגילה, ולשאול שאלה אמיתית. למה אסתר, בשביל ככה, מה קורה כשאסתר מלכה אחרי שהמן הרשע נפל ותלו אותו וכו', הבנו את הסיפור. עכשיו, לקראת פרק חץ בסוף הסיפור, אתה מרגיש כבר שהסיפור נגמר ואז מתחיל דרמה חדשה. ותוסף אסתר ותדע בעוד לפני המלך ותיפול לפני רגלו ותיק ותסחן אין לו, מה היא רוצה? להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבו שחשב על היהודים לעבדם. לכאורה, מאוד פשוט. אין פורמלי, שצריך לסדר אותו. ואז אחשוורוש עונה, אני עד היום לא יודע להחליט האם הוא כנה או שזה ציני. יש בעיה חוקתית. כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. בעיה רצינית. מה יהיה שעלולים להרג לא יודע כמה מיליון יהודים? חוק זה חוק. זה שהקלוד מוגרה באמר, למה כשאומן עושה את החוק להשמדת היהודים, הוא עשה את זה בחודש ניסן, וב-13 לחודש ניסן כבר יצאו האיגרות. כמה זמן לקח כל הבלגן עם מרדכי? אני לא יודע כמה זמן. כשיצאו האיגרות השניות, זה חיכה לקב' ג' סיבן. למה? זאת אומרת, תדע לך, זה ככה זה עובד. כשאתה רוצה להוציא חוק נגד היהודים, יש דיו בספיק דיו, והסוסים בריאים, והעובדים עובדים, כשאתה רוצה להוציא חוק בעד היהודים, תשמע, הכל בסדר, זה הכל טוב, הכל בסדר, אבל זה שצריך להביא את הלכתית החותמת, הוא יש לו שפעת, והוא בכלל יצא בבידוד, אני יודע, כן? וזה שצריך הסוסים, הסוסים צריכים עכשיו לעבור איזושהי דיאטה, כן? לקח זמן. זו המציאות. למה זה? זאת ההבדל, מה עושים עכשיו? המלך אחשוורוש אמר לה דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אמר לה...
מה?
ספר הזיכרונות לא יצטרך להיפתח עצמו. ואם המלך אחשוורוש אסתר המלכה למרדכי היהודי, הנה בייס המון נסעתי לאסתר, ובייס אותו לו עלו עץ על השושו לחיות ביהודים, מה המשפטים האלה באים להגיד? הוא בא לומר, תקשיבי דבר אחד. באופן פשוט מה שהמלך אחשוורוש מציע, הוא מה שאפשר לעשות, הוא אפילו לא מציע את זה, אבל מה שאפשר לעשות לאור המציאות, הוא כמעט כלום. תאר לעצמך שאנחנו נעשה חוק מיוחד, שהנידונים למוות יכולים להגן על עצמם. אף אדם שנידון למוות לא נמנע מלהגן על עצמו, כי חוק אוסר עליו לעשות את זה. הסיבה שהוא לא עושה את זה, כי אין לו שום אפשרות. כן? אין צד בעולם שבמקומות שהורגים אנשים, תשמע, חוק אוסר. רק מה שקרה בסוף, במגילה מדגישה את זה מאוד חזק, נוצר שינוי עמוק של כל האווירה. אבל חשוש מתחיל לדבר על זה. הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים. זה גם מורכב, זה לא הסיבה המלאה. זה ניסוח מאוד מסוים. הסיבה היא כי הוא פעל בניגוד לרצונו של המלך, זה הכוונה, הוא לא היה נאמן המלכות. ואתם כתבי הדין כתוב ביניכם בשם המלך וכו', והמגילה מתארת את זה, כן? אשר נתן המלך לידים אשר יכולים להעיר להיקהל ולעמוד על נפשם. רק הגנה עצמית. אין להם רשות להרוג רק את מי שבא. זאת רוצה בעצם מה שקרה. ביום י' ג' לחודש אדר פרצה מלחמה. ואותם אויבי היהודים אשר סיברו לשלוט בהם, קמו בבוקר במחשבה, אנחנו הולכים לעשות, כן, לא השתנה שום דבר לו. אבל המגילה מספרת, וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך כי יש מרדכי הולך וגדל ויקו ידים בכל אויביהם הקד חרב וירק ועודן וסעו בזלם כרצונם וכו'. זאת אומרת, בכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, זאת אומרת, השינוי הזה באווירה גרם לזה שכל כוחות הביטחון עמדו מהצד או אפילו עזרו קצת ליהודים וכו'. והתוצאה היא ואיש לא עמד שאתם רוצים לפניהם או בפניהם, הנוסח הנכון הוא לפניהם, וכולי, וזהו. אבל כל זה, בגלל כל הצורה של פורים שבנהפוך הוא, נוצרה רק בגלל הנקודה הזו. כי אחרת, מעולם לא קרה, כשנגמר פורים לא היה סדר חדש, שהיום המצרים משועבדים תחת ידם של ישראל, 400 שנה, ועבודנו ואינו עשמו 400 שנה. בחנוכה לא שמענו שהחשמונאים הלכו עכשיו ליוון, לשבור את כל הפסלים שם. כן, קצרה בטלה, היא בטלה, נקודה. פה, בגלל שהחשבורוש לא הסכים, מאיזו סיבה שלא תהיה, לפעמים זה מדהים לחלוב על הדבר הזה. מה זה הציניות של מערכות השלטון בעולם, כן? גם במלחמת העולם השנייה אנחנו ראינו את זה כל כך בצורה בולטת, תבין, כל מיני מערכות שיקולים וזה. שעשו קבוצה של רבנים, עשו הפגנה על יד הבית הלבן, אז היה מי שטען, תשמע, אי אפשר לעשות הפגנות על יד הבית הלבן. יהודים צריכים לכבד את המקום, גם סטרה מלכן נופלת בפח הזה בהתחלה, כן? תשלח בגדים להביש את מרדכי ולהסיר סקו מעלה ולא קיבל. תשמע, אל תעלבר על בריקדות. תשמע, אני הולכים להשמיד עם, כן? זה הסיפור, זה סיפור, זה סיפור מדהים ממש.
בעצם התועלת הייתה שלא, אני הבנתי, גם לזה הקשר לפעמים, שאני מה, מה היה בעצם בעקרות השניות, הבנתי אבל שגם צידו אותם בנשק והכל, מעבר למורלי. הרב רק מדבר על השינוי הסביבתי.
זה לא כתוב שצידו אותם בנשק.
אז מה המשמעות? שהיה להם זכות להגיע עצמם?
כן. המשמעות, היא לא הייתה לזה שום משמעות עקרונית. המשמעות נוצרה בגלל שזה יצר שינוי באווירה, ובגלל שזה הדרך שהקודש ברוך הוא פעל שם. באופן פשוט, היא יצאה משם אסתר המלכה בוכייה. כאילו, היא אני לא יודע כמה, היא יכלה לחשוב קודם על האפשרות הזה שהמלך אחשוורוש לא יסכים. אני לא יודע, אבל באופן עקרוני, כן, היא ביקשה להעביר את רעת המעלה הגגי, ואת מחשבתו שחשב על היהודים, זה מה שהיא ביקשה, והיא לא קיבלה את זה. היא לא קיבלה את זה, היא קיבלה רק, כן, להיקהל ולעמוד על נפשה.
אבל זה גם משהו שאומר שזה אף פעם לא יפסיק.
ש?
שזה אף פעם לא מפסיק באמת.
כן.
מה הוא רוצה? יש
לו
רוצה
שהילדים ינפסו, שלא ינפסו. מה הוא רוצה? תשאב אותי בעיה, שבוע שעבר דיברנו על זה, תשאב אותי לא בעיה פשוטה. היא בעיה אמיתית.
כן, כתוב שהחשווירוש זה הומון האירות, בעצם
באותה זה, כמו זה שהיא מוחדית. ככה נראה, זה שהוא לא רוצה, ככה חלם לביא, זה שהוא לא רוצה את הכסף.
כן.
לא, אני רוצה להגיד, צריך להבדיל בין אנטישמיות שהיא מידה רעה ומגונה, והיא רווחת בעולם מאוד, וגם יש מרחק עצום בין אנטישמים שאומרים, תשמע, אני לא רוצה שהיהודים יעלו לנו על הראש, אני לא רוצה שהיהודים יקבלו הרבה משרות חשובות, וכולי, ומי שאומר להשמיד, להרג ולעבד, זה כל היהודים. דור שלא היה מעולם.
זה
היה
משני קטן, לא
בזה. אמר פעם, היה אנטישמי אחד בצרפת, שאמר שהיטלר הצליח להוציא את שמם של כל האנטישמים לרע. הוא אומר, אני שונא יהודים, אני חושב שיהודים הם נודניקים וכולי, אבל תשמע, אני מפחד להגיד את זה עכשיו. תראו לי, מה אתה היטלר? ישב בן אדם בגרמניה 100 שנים לפני היטלר. ואמר, אדם שרצה, גם כנראה, גם בתורות האנטישמיות, להתקיף את התנ"ך. הוא כותב על כל ספר בספר התנ"ך שלו ים של קושיות. הוא מגיע לגיל הססטר, הוא אומר, גיל הססטר לא צריך להתייחסות. הרעיון להשמיד, להרוג ולאבד לא יכול להיות, לא עולה על אף דעתו של אף אדם. בברלין כתב איזה בן אדם, 100 שנים לפני היטלר, והוא צדק.
מי זה?
אה?
מי כתב?
קראו לו וילהויזן. וילהויזן. יש גבול לכל תעלול. להשמיד, להרוג ולאבד, אין איזה אח ורע בתולדות העמים. אבל זה קרה גם בברלין, 100 שנים אחר כך. זה לא נתפס. כן, ההבדל הגדול, ליידר, שאצל אמן, זה דיבורים שהיו ולא יצא מהם כלום, כן, ואיש לא עמד לפניהם. והיטלר, ברור השם, הוא לא יצליח להשמיד את העם היהודי כולו, אבל... אבל מה?
איש לא עמד
בפניו. בסוף כן, ברור.
חלב
מה? כן, כן, ברור. ברור לגמרי. אבל זה באמת דבר חריג ומטמיע עד מאוד. לא תופסים, אחד הדברים המוזרים והמופלאים זה שאנחנו חיים 80 שנה אחר כך. לפני כמה חודשים פגשתי יהודי אחד, חסיד השארית, כן. נכנס איזה חנות ביום שישי בגאולה. הוא אומר לי ש... אני לא שם על המחירים פה בארץ, הוא אומר לי, שם את הפתגר, הוא אומר לי, אני גר בברלין. לא פחות ולא יותר. אמרתי לו, אתה לא מתבייש? הוא יהודי מפה, הוא נסע לשם, הוא אומר לי, תשמע, שם עושים כסף. אז אמרתי לו, בסדר, אבל הכסף, עד לשם הגעת? אמרו לי, ומי אתה גר? אתה גר עם ציונים. אמרתי לו, תורה שכבר נדבקת בהם. לא נתפס. לא, איך זה קורה ליהודים באמת? למה יהודי כולו אני שואל? אני יודע את השיקולים, אני יודע את ה... מכיר את המערכת, כן, השיקול זה שעם ישראל, ממשלת ישראל הרשמית, 5 שנים אחרי תום מלחמת העולם השנייה, חתמה על כתב מחילה לעם הגרמני.
5 שנים?
כתב של יהוד. הסכם השילומים. לא אומר שכסף זה משהו רציני, איך אומרים אצלנו, הכסף הוא לא כך חשוב, אבל הוא מרגיע את העצבים, ועוד לא שלהם שכר דירה. ומדינת ישראל... כן, 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 אני לא מתווכח. אני לא אמרתי, אני שואל אותך שאלה, באופן עמוק, באופן עמוק יש פה בעיה, יש פה קושייה עצומה. אתה רוצה לדמיין את הדבר הזה? זה לא יאומן. שוב, אני לא, אתה רוצה להכריע שבסוף זה עקידה יותר תועלת רב על הנזק? שמעתי.
לא, אני אומר
שמי
שחי פה עם הציונים, הוא בעצם לקח מהגרמנים גם כן.
מה?
ציונות.
מי ש?
כל הקיום של הציונות הגיע מהכסף הגרמני
בסופו של דבר. לא, עכשיו הציונות זה לא עם הציונות, זה עם היהודי.
זה היה השיקול אותך.
לא. זה לא נתפס. זה לא נתפס...
אתה ביקורת יש גם על חני
צוק וחוש גדול
אחרי
הציונות. לא, זה לא לקבל כסף על זה. זה לקח, זה אתה, זה לא תודה. למה זה תופס מקום? זה תופס מקום בגלל שיש לזה משמעות מבחינת היכולת של עם ישראל באמת להתייצב. ודבר שני, המשמעותי, זה בעצם שלמות העונש שהמצרים מקבלים. זה לא שהמצרים נתנו כסף וחתמו איתם על הסכם. זה לא היה שם. ודבר שני, אני לא, אי אפשר להשוות בין מצרים להיטלר. מצרים לא חתמו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. לא מיני ולא מקצתם.
זה מה שהם עשו
בפועל. מה?
זה מה שהם עשו
בפועל.
אכל 50%.
לא, אתה יודע.
להשמיד כל
פן. לא היה להם
את העניין. תקופה קצרה. כנראה תקופה קצרה. לא באופן רשמי. אין שום משוואה. אין שום סיפור בהיסטוריה. דרך אגב, הייתי נוכח פעם ב... הייתי בחור בישיבה קטנה בפולדיש. הלכתי עם הרב קלמן פעם לבית הכנסת... דיברתי בלימוד, אנחנו נכנסנו לבית הכנסת דיבר ישיר, מרי היה ב7:30, אבל כמה דקות לפני היה שם דרשן שהוציאם, ואמר שם שמי שאומר שבאושוויץ היה יותר גרוע מבמצרים, הוא לא מדבר לעניין. דרשן אמר לי, הוא לא התערב, הוא אמר לי בשקט, הוא אמר לי, לא שמעתי אף אדם שאומר, אני תנורא שנשוב על האושוויץ. ניתנה ראש ונשוב על האושוויץ.
במילה במגילה,
לא בזה, לא שלחו את ידיעה,
לא מאוד מרגישים משהו על הסורים. היה לי סבא
שיש סבא בסדר. ש? שיש סבא בסדר, כמו שאני אבוא, היא אמרה לה, זה היה אף אחד, אז מה זה סבא שלי, כל פעם שאולי די למה עושים עסק מהם, שאני אמרו, היה במלחמה, היה... ויותר גרוע, ולא עושים גם דבים, אבל לא, כאילו... לא, התשובה האמיתית... אנחנו יכולים לספר כזה סיפור על השואה, היינו מספרים אותו ועודך. על השואה אנחנו צריכים לספר בתי שבו.
לא, אני רק כבר לפני זה שהיה יותר
גדול. לא, ברור, מה שאני
אומר לך.
מה?
כן, כן. יש פה עוד נקודה חשובה. הסיפור של השואה הוא לא רק הסיפור של... זה באמת... יש פה עולם הרבה תופעות. יש תופעה, זו תופעה שאין לה אח ורע. כן, הצליחו להעביר חוק. החוק הזה היה תקף במשך כמה שנים, במשך שטח ענק של מאות אלפי בני אדם. אבא שלי לא היה אצל הנאצים, אבא שלי היה אצל ברוסיה. היה בבוכרה בשנות המלחמה. כן? אבל שם לא הרגו יהודים. אבל הוא אומר, העובדה שיש כזה חוק באיזשהו מקום בעולם שינתה את ההתייחסות לחלוטין. הוא אומר, אבא שלי היה לו, קיבל מדודה שלו שהצליחה להעביר לו בדרך לא דרך שטר של $100 בזמן המלחמה, זה היה המון כסף. הוא הלך עם הכסף לאיזשהו בעל מכולת, אני יודע, הוא אומר לו, קח את הכסף, אבל אין עודף פה בשביל... הוא אומר, בסדר, תשלם לי, תחזיר לי במשך התקופה הקרובה, עושה חשבון. הוא לקח את הכסף, אתה לא לחם וחלב, הוא לא תשכח מהכסף. אמר לו, אתה התחל לפני כמה דקות... אז בוא, תראה, האנשים החכמים ביותר בעולם זה הגרמנים, והם החליטו שצריכים להרוג את כולכם. אני לא כזה חכם, אני לא כזה טיפש להחזיר לך עודף. אבא שלי היה בן 11, אמרו, אני הבנתי את ההיגיון, ההיגיון נכון. זה הסדר. זה הסדר. והדבר הזה באמת, הוא דבר מיוחד במינו, הוא קרה פעמיים בהיסטוריה. אנשים משווים את השואה הארמנית, אין אף אחד מהסיפורים, אני לא מדבר מספר הרוגים, זה עוד נידון. מבחינת המגמה, הצורה, התפיסה, בשום מקום לא העבירו חוק והפכו את זה לזה משהו שיטתי ועקבי, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אין לזה אח ורע.
בעזה היום.
מה?
בעזה היום.
מה, יש להם? יש להם מלחמה? יש להם מלחמה על הארץ?
יש להם דאעש, ניסו להרוג את כל הקופים, כל
היזידים. לא, הם רוצים להרוג אנשים על ויכוח דתי. יש ויכוח דתי, מה אתה רוצה? לא שאני אומר שזה בסדר, זה עוד שבא. בארמנים למשל, היה מאבק על קרקע. הטורקים רצו לפתור את הבעיה בהרבה דרכים אחרות, רצו להעביר את הארמנים לארצות הברית, היה מדובר על זה, ניסו למצוא פתאום. מה שהם עשו בסוף היה נורא והיום, אבל הם לא באו באיזשהו תפיסה, יש פה מאבק, מאבקים אנושיים, כן, יש בסיס. היה כזה אבא מין, אבל השאר אבא מין הזאת התבטלה ברגע שהם יצאים למלחמה לכבוש מקומות אחרים ולהרוג שם את היהודים. ב-1938 הם דיברו על הרעיון להוציא את יהדות גרמניה ולחלק אותם בעולם.
אם הם היו מצליחים, אז הם היו
נהפכים
מהטובים של
ההיסטוריה. מי הגרמנים?
כן.
אם
הם
מצליחים ליישב
את יהדות אירופה
בארץ ישראל
בכוח,
הם נהפכים... תראה, הבעיה הייתה שהם היו צריכים גם לסלק את יהדות פולין, לא?
הם
לוקחים
את
הרבה, זה לא טובה. מאוד מהר הם לא הסתפקו בזה, הם רצו לרוקן את כל אירופה מיהודים.
גם היהודים רצו.
מה?
יהודים גם רצו לא להיות שם.
בסדר, כן, כן. הכל פנים. אבל זה הסיפור של המגילה. אנחנו נמשיך שבוע הבא, יש עוד... יש לנו עוד שבועיים, יאללה אותו יעד פורים. כן. זה לא.
אני לא יודע, אני חושב שבראש נפל בסוף בפח, להשמיד, כאילו בפעם הראשונה, איך לסיים?